שלום וברכה ובוקר טוב, היום יום רביעי כף ב' באלול תשע"ג, והנה אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר הקדוש אורות הקודש, ואנחנו בחלק ראשון בעמוד סמך וב פסקנון. לא, מה פתאום? אנחנו בעמוד סמך ח' פסקנון ב', ומקודש לחול ומחול לקודש, ומחדר בלתי ממוזג לחדר שייתכן שימוזג אם יפעילו את המיזוג. מקודש לחול, מה? הוא לא פועל. אתה בטור? אני אומר לך שלא. לחץ על הכפתור השמאלי. כן. טוב, מי יודע? ייתכן שזה יעזור. מי יודע? אולי. צריך לשאול את הצופים בבית אם הם מרגישים מיזוג או לא. טוב. מקודש לחול ומחול לקודש. מה הבעיה? אתה אומר שאנחנו לא שם, אני אתן שאנחנו כן שם. זאת הבעיה? לא, אני רוצה לדעת. זאת הטענה. כנראה שלא היית בשיעור הקודם, מה אני אעשה? טוב. מקודש לחול ומחול לקודש, אנחנו בחלק שדן בייחוד מדע הקודש והחול. העבודות השכליות מתחלקות לשתי מערכות כלליות. האחת היא פונה להכניס ולהלביש את שפעת רוח הקודש בלבושי ההיגיון והשכל האנושי. בין כל אותו האוצר הגדול של רוח הקודש הנפף שיש לנו על ידי קדושת התורה כולה, בין מה שאדם בעצמו היוצר משיג בתור התגלות ורוח הקודש שיאבד את ההתגלות הזאת עצמה בעבודה עיונית, אף על פי שלא כל העומק ולא כל הגובה, לא כל החיים וכל המקוריות שבשפעת רוח הקודש יוכל להיכנס במסגרת העיבוד ההגיוני, מכל מקום כמה שיוכל להיכנס בתוך אותם הכלים, כמה משפע הנשמה העליונה שתוכל להחיות אליה גופים הוא טוב עליון, ועבודה מועלת מאוד לרמת הערך של כל התוכן האנושי. והעבודה השנייה היא להכניס את מערכי הלב ההגיוניים העושים את דרכם על פי סדרם וטבעם אל האצילות העליונה של רוח הקודש, להוציאם מתוך החיים הצרים המצומצמים שהם נתונים בהם למרחביה, לעולם החירות העליון. כן, יש לנו פה שני סוגי עבודות. דברים ברורים. נון ג' מימין לשמאל, מה? מה הבעיה? זה לא ברור? זה כתוב בעברית. טוב, ננסה עוד פעם. יש העבודות השכליות. מה זה עבודה שכלית? עבודה בהיגיון, בשכל. מתחלקות לשתי מערכות כלליות. מה לא מובן במשפט הזה? יש שני אופנים, שתי מערכות של עבודה שכלית. עד עכשיו זה ברור? אתה רואה? המשפט הזה, לא הייתי צריך להסביר אותו. האחת, סוג ראשון של עבודה. לקחת את רוח הקודש ולהסביר אותו בלבוש של שכל. והעבודה השנייה זה לקחת את ההכרות השכליות ולהעלות אותם אל רוח הקודש. נכון? נסביר כמו שהוא אמר. שני אופנים. מה? מה לא הבנת? הראשון. אתה לוקח ידיעות שבאות לו לאדם מרוח הקודש. מההתגלות האלוהית. בין בתורה, בין מתוך מעמקי הנשמה אל האדם. יש דברים כאלה, נכון? אתה צריך את זה להסביר בליווש של שכל. מה לא ברור מה שאני אמרתי? למשל, יש אלוהים או לא? יש. מי אמר לך? זה כתוב. מי כתב? זאת אומרת, הוא התגלה. בסדר? סיפר על עצמו. שלום, אנוכי השם אלוהיך, שרוציתיך מארץ מצרים. התגלות כזאת, זה לא שכל. זה נתון. זה נתון התגלותי. אמת? כן או לא? אם אני מביא לך תפוח, זה שכל? או זו עובדה? זה עובדה, יפה, זה כמו שרציתי לדעת, זה לא שכל, נכון? יש לך תפוח כי מישהו נתן לך, בסדר? עכשיו, אתה יכול להמציא את התפוח. זאת אומרת, היה ראוי שיהיה כזה פרי, מעוגל, קצת חמוץ, קצת מתוק, שגדל על עצים. היה ראוי, נכון? ופתאום אתה ממציא את התפוח. זו עבודה שכלית, אוקיי? עכשיו, אתה אומר, יש אלוהים כי הוא דיבר איתך. אמת? אז זאת היא עובדה או שכל? עובדה. יפה, זה מה שאני אמרתי לפני כן. לא אמרתי למה כזה מסובך. עכשיו, יש אנשים שהקדוש הוא לא נגלה אליהם, נכון? יש כאלה? לא נגלה אליהם. ובכל זאת הם מדברים על אלוהים, על ידי? אז זה השכל. יפה. אז אחת מהעבודות של השכל זה לקחת נתונים שבאים לנו מן ההתגלות, ברוח הקודש, ולהסביר אותם בצורה שכלית. מה כל כך מסובך? עכשיו זה מובן או לא? כן. אז זה בדיוק מה שאמרנו בערך 4 פעמים. מה ההבדל בין מהפעם הראשונה לרביעית? שבפעם הרביעית שמת לב למילים שאני אומר. למשמעות של המילים. אני פשוט מדבר מילים בעברית. לכל מילה בעברית יש משמעות, והמשמעות איננה סודית, היא ידועה לכל אחד מאיתנו. רק צריך לשים לב, זה הכל. כן.
מה הכוונה לא נגלה? אלוהים למישהו.
יש המון אנשים שהשם לא נגלה עליהם. דקארט. דקארט. אני. אתה. אלוהים דיבר איתך? לא, זו, זה השם לא נגלה אליך.
תסביר, השאלה מה זה, לגלות ומדבר איתי?
כן.
למה לגלות גם יכול לכתוב?
מה זה כתיבה?
כתיבה, הוא כתב...
מה זה כתיבה? כתיבה זה סוג של דיבור. זה דיבור כתוב, זה דיבור. זה לא משנה.
נגלה
באופן עקיף, נכון. זאת אומרת, אתה אומר שאנחנו כאומה ישראלית, אנחנו כן זכינו להתגלות. יפה, 100%. אומר הרמב״ם... יפה, נכון. עכשיו, כותב הרמב״ם בסוף מורה הנבוכים שהאמיתות של הדעות האמיתיות שנתגלו לנו בתורה באו בלי ההוכחה השכלית שלהם. נכון? אמת או לא? נכון. ולכן עושים רבותינו התורה עניין אחד והחוכמה עניין אחד. באותה החוכמה נתברר בראיות מה שהגיע לנו בתורה בתור מקובלות. מובן?
כן.
לא. כשהתורה מספרת לנו שיש אלוהים, היא לא מביאה שום הוכחה למציאות האלוהים.
כן, אני אומר את, למשל,
אני לא מדבר על זה. אני מדבר על הדעות שהתורה מביאה. הדעות שהתורה מביאה, היא מביאה אותם כנתון שנפסק כך, ולא מביאה את המהלך הפילוסופי שמביא ראייה לדברים האלה, נכון? לכן אומר הרמב״ם, לפיכך עושים רבותינו התורה עניין אחד והחוכמה עניין אחד. באותה החוכמה נתבררו לנו אותן המקובלות שבתורה. ולכן אמרו שמשה היה אב בתורה ואב בחוכמה. משמע שזה שני דברים שונים. פשוט, כן. נכון. לא מדובר להסביר שכלית חוויה נבואית, אלא מדובר לברר בדרכי השכל נתון שהגיע אלינו בדרך נבואית. משהו אחר לגמרי. אז מה? לא מדובר להסביר באופן שכלי חוויה נבואית, כמו שאי אפשר להסביר מה זה הצטננות למי שלא עבר את זה מימיו. נכון? אבל אפשר להסביר באופן שכלי נתון שהגיע אלינו בצורת התגלות. מה הבעיה? לא, לא. הנתונים שבאו אלינו דרך ההתגלות. נכון? או המצוות או הידיעות, הדעות. כן? למשל, נתגלה לנו שיש אלוהים. זה התגלות מעניינת, נכון? כן או לא? זה מעניין, יפה. עכשיו, לא הובאה בתורה שום ראייה ספקולטיבית למציאות האלוהים, נכון? יפה. אז החלק מהעבודות השכליות זה לקחת את הכוח שלנו הספקולטיבי כדי להלביש את הנתונים האלה שבאו אלינו בדרך התגלות. נכון. אז אם יש סתירה בין התורה לחוכמה, אז יש לנו בעיה.
יש לנו בעיה.
אבל לא על זה הרב מדבר כאן. הרב לא מדבר על השאלה אם יש סתירה או אין סתירה. הוא אומר שחלק מן העבודה של האדם, העבודה השכלית של האדם, זה להסביר בלבוש שכלי נתונים שהתבררו לנו בדרך ההתגלות. מובן? כן. יש משל יהודי שעשה את זה הרבה, קוראים לו הרמב״ם, בספרו מורה הנבוכים. כן, בבקשה.
מי אמר שכל ההסברים השכליים הם מכוונים אפילו חלקית לכוונת המכוון ברוח הקודש?
ברור שזה לא מכוון. לפעמים זה מכוון, לפעמים לא.
מה אמרנו? רוצים להרוויח לא סתם אנשים?
כי אנחנו בני אדם, והקדוש ברוך הוא נתן את התורה לאדם, והאדם זה בעל שכל. לכן בוודאי שיש מגמה לברר בדרכי השכל את מה שהקדוש ברוך הוא גילה לנו. כי זה הכלי שלנו, זה מה שאנחנו.
אנחנו רוצים
הנהגה
אלוקית, רוצים לקבל את ההנהגה האלוקית.
לא.
אנחנו רוצים סתם...
לא, אנחנו לא רוצים הנהגה אלוהית בלבד. כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה לשתק את האדם. הוא רוצה לשתף את האדם. לא. זאת אומרת, הפיתוי הדתי הוא הוויתור על השכל. יש ביטוי כזה בחסידי ברסלב, זרוק את השכל. מכיר את הביטוי הזה? נורא והיום. מה זה זרוק את השכל? הקדוש ברוך הוא נתן לי אותו. אם אתה אומר לי לזרוק אותו, אתה אומר שהקדוש ברוך הוא עשה טעות שהוא נתן לי את השכל הזה. זה כמו שלפעמים בגלל הענבה, אנשים לא מבינים שמגדפים. הוא אומר, מי אני, מה אני, אני שום דבר. רגע, הקדוש ברוך הוא ברא אותך. איך אתה אומר דבר כזה? כן, בעצם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא עשה טעות שברא אותך. כן? לכן, אחת מהעבודות השכליות, הנה הרב מסביר עכשיו, אני חושב שיש לנו מספיק דיבורים כדי להבין מה שהרב כותב, בואו נקרא. העבודות השכליות מתחלקות לשתי מערכות כלליות. האחת היא פונה להכניס ולהלביש את שפעת רוח הקודש בלבושי ההיגיון והשכל האנושי. רמח"ל עשה את זה הרבה. לקח הרבה דברים שמקורם בתורת הקבלה, והסביר אותם בצורה שכלית. כן.
היינו חכמים, כמו אברהם אבינו, דוד המלך, אמרו, מי אני, מה אני, תולעת, תלויש, אבא יפר.
כן, ברור. כן, בוודאי. יש מצבים שאדם אומר, אני כלום, אני שום דבר, אפס, סבל וריק, תולעת קטנה באדמה. יש מצבים, רק שזה לא המסקנה. כלומר, זה חלק ממערך החיים של האדם, הוא צריך לעבור גם מצבים כאלה. אבל אם זאת המסקנה שלו, אז יש פה בעיה. מובן? זה כמו שלמשל רגשות אשמה. זה טוב או זה לא טוב? הווידוי אומר שאני מרגיש אשמה, נכון? אשמתי, בגדתי. הפסיכולוגים אומרים, חס וחלילה, רגשות אשמה זה הורס את הבן אדם, בלי רגשות אשמה. אז מה לעשות? להאמין לפסיכולוגים או לוידוי?
גם
וגם. גם וגם, נכון. מתי צריך להרגיש אשמה? בזמן הוידוי. לפני ואחרי? לא. כן, הוידוי הוא בא להוציא משהו. זה כמו מוגלה. יש איזה פצע מוגלתי, צריך ללכות, זה כואב. אבל זה אומר שכל הזמן צריך לעשות את זה? לא. יש זמן של ניקוי. כשהוא מתוודא. כשהוא מתוודא, מתוודא גם על עבירות של שנה שעברה. אבל כשהוא לא מתוודא, שם את זה בצד. נכון, זה בדיוק מה שאמרנו. ולכן העניין של אני כלום, אני אפס, אני אבל וריק, זה יכול לפעמים להיות פיתוי היצר הרע. כן. אז אם כן אומר כאן הרב, האחת היא פונה, להכניס ולהלביש את שפעת רוח הקודש, בלבושי ההיגיון והשכל האנושי. מובן? עכשיו, מה זה הרוח הקודש הזאת שצריך להכניס לתוך הלבוש של השכל האנושי? מאיפה יש לנו ידיעות ברוח הקודש? מאיפה? מהתורה? מה עוד?
אנחנו מקבלים את זה לא בדרך השכל, אלא בנפש.
כלומר, אתה אומר שיש שני סוגי רוח הקודש. יש רוח הקודש שהגיע אלינו דרך התורה והנביאים, ויש רוח הקודש שבא מהנשמה שלנו, נכון? זה נכון. שניהם צריכים הלבשה בשכל. הנה, הוא כותב כך. בין כל אותו אוצר הגדול של רוח הקודש וענפיו שיש לנו על ידי קדושת התורה, כולה, מסורת היהדות. בין, כאן זה הרב פה מחדש חידוש עצום, מה שאדם בעצמו, היוצר, משיג בתור התגלות ורוח הקודש. זה מעניין מה שהוא אומר כאן. יש רוח הקודש שבאה לידי, לא יודע אם לך, יש אנשים. למשל, סוקרטס. סוקרטס, שהיה דווקא גוי. כן? אבל היה לו רוח הקודש, מה אפשר לעשות? אולי בדיוק יהודי דתי, לא? כן? אבל היה לו רוח הקודש. היה לו דיימון, קוראים לזה. איזה, לא אמר כל אדם. אם הוא היה קודם, בין מה שכל אדם, אתה צודק, אבל לא כתב את זה. בין מה שהאדם. נכון? כתוב כל אדם? לא כתוב כל אדם. אם יש אדם שזוכה לדבר הזה, אז גם את ההשגה הזאת הוא צריך להלביש בצורה שכלית. יש הרבה אנשים בעולם, בדרך כלל מיסטיקאים כאלה, שמשיגים השגות עליונות, אינטואיטיביות, גם משוררים. גם זה סוג של רוח הקודש. לפעמים. לפעמים. לא תמיד. לפעמים יש כאלה דברים, וגם זה צריך לתת לזה לבוש בדרכי השכל. תנא דביליהו, מעיד אני עליי שמיים וארץ, בין איש בין אישה, בין ישראל בין נוכרי, בין עבד בין בן חורין, שורה עליו רוח הקודש, לפי המעשה שהוא עושה. בסדר? אז יש דבר כזה. בין מה? סוקרטס היה אדם מוסרי, וגם אדם עם נפש עדינה כנראה. לכן תפס דברים. כן, בבקשה. רוח הקודש של אריסטו לבין רוח הקודש של שמעון הצדיק. ומניין לך שיש לאריסטו רוח הקודש? מן הסתם שלא. אני מניח שלא היה לו. זה משהו אחר. לא, זה די, זה לא אותו דבר. זה בכלל לא אותו דבר. הרי זה יווני וזה יהודי. ברגע שזה יווני, האופן שהוא קולט את זה, זה לפי היווניות שלו. ואז נמלא עם העיוותים שלו. בסדר? מדוע אני קודם כל, כי הם לא היו אותו אדם. כן, שתיים, בגלל שלסוקרטס הייתה רוח הקודש, ולאריסטו לא. למשל, אני אסביר לך משהו. אפלטון, תלמידו של סוקרטס, מספר על רוח הקודש של רבו. נכון? הוא מספר על זה. הוא עצמו לא זוכה לזה, אבל יש לו יחס של כבוד לדבר הזה. בא אריסטו, תלמידו של אפלטון, עושה צחוק מזה. נו, אז יש לו רוח הקודש? לא. למשל, כשאריסטו צוחק על תורת האידאות האפלטוניות, הוא מקשה כל מיני קושיות לוגיות על תורת האידאות. זה בגלל שהוא בכלל לא מבין מאיזה נקודת מוצא התחיל אפלטון. הוא לא התחיל מנקודה לוגית. אפלטון נתן איזה לבוש לוגי, אבל זה תוכן התגלותי שבא לו מהפיתגוראים, שבא להם מהנביאים. כלומר, זה משהו אחר לגמרי. התלמידים של ישו אמרו שיש לו רוח הקודש. התלמידים של ישו, מה שהם מספרים זה שהיו לו כוחות. אז מן הסתם היו לו כוחות. רוח הקודש מסובכני, אבל כוחות. כן, מה הם מספרים עליו? לא. הם מספרים שהוא אמר להם שהוא נביא. זה משהו אחר לגמרי. כן. הדיימון היה אומר לו אם לצאת מהבית או לא. היה אומר לו אם לכתוב שירים או לא. הדיימון. השד הזה שמדבר איתו. כן. לא, שאלת על מה, במה זה בא להתבטא.
היה אומר לו רוח קודש. בסדר, גם אני בבוקר עובר, חתולה שחור לא עובר.
לא, זה אמונה שלך. קודם כל, זה אגב, זה איסור דאורייתא. כן, אבל... לא, אבל... שאלת אותי במה בא לידי ביטוי רוח הקודש של סוקרטס, וסיפרתי לך במה זה בא לידי ביטוי. עכשיו יש לך טענות נגד סוקרטס, זה לא אשמתי.
אני רוצה משהו מוחשי, דיוני, שלא שלד בעולם, אני רוצה לדעת בדיוק מה
זה, על זה מדובר. טוב. כן. מה? היותר?
היוצר.
כן, מה זה יוצר? אני יכול לענות? טוב. יוצר זה לא אומן, וכל וחומר שזה לא אמן הרשע. כן? אין דבר כזה אמן. זה בעברית מודרנית, לא יודע, אנשים לא יודעים להבחין בין קמץ קטן לקמץ גדול, אז חושבים שזה ממש סטייל לומר אמן, או אמנות. שטויות, אומנות ואומן. כן? יש הבחנה בין אומן לאומן, שזה משהו אחר, אבל אמן לא קיים. אבל... כך אומר הגשש? אם ככה, אני חייב לחזור בו. כן. לא, זה יצרף את זה לכל הביטויים כמו צהריים ועוד כמה דברים כאלה. טוב, בואו נחזור לנושא. יוצר זה כמו שהיום עוסקים בקדרות. מה שהיום קוראים קדר, פעם קוראים לזה יוצר. מה זה יוצר? הוא לוקח אדמה רטובה, נותן לזה צורה, לפני שהוא מכניס את זה לתנור. כלומר, יוצר זה מי שלוקח נתון ומעבד אותו. בסדר? אז מה שאומר כאן הרב, בין מה שאדם בעצמו היוצר, כלומר הוא מקבל משהו והוא עושה, נותן לזה צורה. משיג בתור התגלות ורוח הקודש, שיעבד את ההתגלות הזאת עצמה בעבודה עיונית. כן. לא יודע. זה לא משנה, כי בשביל הבנת פסקת הרב, בכלל לא משנה. כן.
התשובה שהרב נתן לי על השאל, שכל מחשף מתחיל יכול להוציא את שני.
כן, זה אומר שבסמסטר הראשון במחשפות כבר, זהו, זה העבודה הראשונית, ככה. זה עבודה סמינריונית ראשונה. כן, יכול להיות, לא יודע.
זה חקודש וכל מחשף.
יש עניין. יש עניין שבכל זאת סוקרטס היה מוכן למסור את הנפש בשביל התכנים שהוא קיבל. והוא מסר את הנפש. בכל זאת, זה לא בלופר. חוץ מזה שאנחנו רואים שהוא לא התעניין לא בכסף ולא בשלטון ולא בכבוד. אז קשה להניח שאדם כזה סתם עובד עלינו. טוב. אף על פי, עכשיו תגיד, אתה רוצה להסביר, להלביש את רוח הקודש בלבושים שכליים? אתה יכול להכליל את כל עומק החוויה של רוח הקודש בכלים שכליים? הרי אתה מקטין את זה, נכון? נכון. אז אומר הרב, אתה יכול רק חלק מזה. אף על פי שלא כל העומק ולא כל הגובה, לא כל החיים וכל המקוריות שבשאיפת רוח הקודש יוכל להיכנס במסגרת העיבוד ההגיוני. יש תמיד משהו שלא ייכנס שם. כן? זה כמו שאתה מכניס גוף לתוך נעל. אז רק חלק קטן מן הגוף נכנס לנעל. אבל נכנס משהו. מכל מקום, כמה שיוכל להיכנס בתוך אותם הכלים. כמה משפע נשמה עליונה שתוכל להחיות אליה גופים. הוא טוב עליון. ועבודה מועלת מאוד להרמת הערך של כל התוכן האנושי. כן. כן, זה מאותו מין. רוח הקודש, נבואה, זה הכל. אותה מחלקה. נכון. כן, ודאי. כן, אבל זה מאותו סוג. אנחנו כעת, כלומר, הנושא של הפרק פה איננו הבחנה במדרגות, רוח הקודש והנבואה וכדומה. זה באופן כללי. על משהו התגלותי, שפעי, לעומת משהו שכלי, ספקולטיבי. זה הכל. פשוט מאוד, לא? יכול להיות שהוא מננטי, אז מה? זה כמו שתגיד שאהבה זה ניתן להסברה הורמונלית. זה עוד לא מסביר מה זה אהבה. זהו. כן.
הרב כן כותב פה שכמה משפע הנשמה העליונה כן נכנס בתוך...
קצת. כן, קצת. נכון, מה הבעיה?
אז זה לא הסברה השכלית שאני נותן בגלל שאני צריך להפעיל את השכל שלי. ואני מכניס פה חלק ממה שהקדוש ברוך הוא רוצה.
ההפך. ההפך. מה שקיבלתי מהקדוש ברוך הוא, עכשיו אני צריך לתת לזה לבוש שכלי. זה מה שהוא אומר.
אז אני כן לוקח את מה שהקדוש ברוך הוא אמר ומוריד אותו.
נכון.
לא סתם אני רוצה, צריך
לתת לזה שכלי בגלל שיש לי סכלי. לא, זה חוץ מזה, זה לא הנושא של הפרק. כלומר, זה כמו שתאמר ככה, זה חשוב מאוד לשים תפוזים בסקית. נכון? עכשיו, יש פה שני מקצועות. יש מקצוע גידול התפוזים, יש מקצוע ייצור סקיות. בסדר? מייצרני הסקיות מייצרים סקיות גם אם לא יהיו תפוזים כלל. ויש להם עניין לייצר סקיות. משל, למה הדבר דומה? התפוז כנגד רוח הקודש, הסקית כנגד השכל האנושי. יש עבודה של שכל כייצור הסקיות. יש עבודה של רוח הקודש כגידול התפוזים. ויש גם מצב נוסף שאני מכניס תפוזים לסקית. זה שלושה דברים שונים. אז גם יש עבודה שכלית מצד עצמה. לא כדבריך. יש דבר כזה עבודה שכלית מצד עצמה. רק שזה לא הנושא של הפרק. פה הרב מניח שאתה כבר יודע מה זה השכל האנושי. עכשיו הוא מחדש לך שיש משימה להלביש עם השכל האנושי את רוח הקודש. בסדר? אוקיי. והעבודה השנייה, שזה להפוך שקיות לתפוזים, היא להכניס את מערכי הלב ההגיוניים, העושים את דרכם על פי סדרם וטבעם, כשאנחנו מכירים את השכל האנושי, אל האצילות העליונה של רוח הקודש, להוציאם מתוך החיים הצרים והמצומצמים שנתונים בהם, למרחביה, לעולם החירות העליון. כלומר, יש איזו עבודה מיוחדת מאוד, לקחת דברים שהם לכאורה נתונים רק בשכל האנושי הפשוט, ולהכניס אותם לספירה של רוח הקודש. מי מסוגל לעשות את זה? בעלי רוח הקודש, ברור. כלומר, הם צריכים, למשל, פעם, הרב מאיר יהודה גץ, עליו השלום. היה מקובל, גדול, חשוב. פעם אחת הסתובב ברחוב, ראה משחק ילדים, בשעשוע כזה, שמכרו ברחוב. ואז אמר, זה מתרץ לי קושיה בעץ חיים. כן? פתאום הוא הבין, על פי המשחק, איך המשחק בנוי, זה הסביר לו משהו. כן? אז מה הוא עשה? הוא לקח משהו, בכלל היצרן של, של הצעצוע, לא התכוון כלל וכלל ללמד קבלה. לא, זה משהו, זה שטות, הוא עשה לעשות כסף, רצה לשעשע את הילדים וזה. פתאום בא איזה בעל, אדם על רוח הקודש, מעלה את זה לספירה. זה לא. אז זה מה שכאן הרב אומר, שיש שני סוגי עבודות. אז אם נסכם, יש ארבע עבודות. שתיים שהוזכרו בפרק, שתיים שלא הוזכרו בפרק. כן? בוא נעבור קודם כל למשל. לא הוזכר בפרק הזה לא ייצור התפוזים ולא ייצור השקיות. נכון? מה שכן הוזכר, זה הקשר בין תפוזים לשקיות. העבודה הראשונה, להכניס תפוזים לשקית. העבודה השנייה, להפוך שקית לתפוז. בסדר? עכשיו, בואו נתרגם את זה לנמשל. יש עבודה שכלית ויש עבודה של רוח הקודש. לא מוזכר בפרק הזה. יש עכשיו שתי עבודות נוספות. האחת, להלביש את רוח הקודש בלבושים שכליים. העבודה הרביעית, להעלות את השכל אל רוח הקודש. זהו, מובן עכשיו? אבל זה בדיוק מה שאמרנו כבר מהתחלת השיעור. למה אני צריך כל כך לתרוח? טוב. פרק נ"ג. מימין לשמאל ומשמאל. אגב, אם זה נכון מה שהרב אומר, זה כשאנחנו לומדים איזשהו רעיון, איזשהו טקסט, איזושהי חוויה, אנחנו צריכים לדעת לסווג אותה. לאיזה ארבעת התחומים האלה היא שייכת? קלסיפיקציה. קלסיפיקציון. כן.
אם אפשר להפוך שקית לתפוז, אפשר לפתור את כל הבעיות של הרעב בעולם.
נכון. אפשר להפוך שקית, זה נכון. יש גם לפעמים שמוכרים לך כלי שבו עצמו נאכל. גביע גלידה למשל. כן? או לפעמים גביעים של מעדני שוקולד, שהם בעצמם נאכלים. נמשל. הכוונה שיש לפעמים שההבחנה בין השכל להתגלות מתשתשת. זה נשמות מיוחדות שמסוגלים לעמוד על השורש המשותף של השכל וההתגלות. למשל, הרב הנזיר זצ"ל היה כזה. כן. רואים את זה בספרו כל הנבואה, זה מאוד בולט. הוא גם משתדל לעשות את זה. זה מכוון, כמו הוא אומר את זה. כן. לא, אני אמרתי שכשאנחנו, כל דבר שאתה פוגש במציאות, כל רעיון, כל תוכן, אתה צריך לשאול את עצמך לאיזה סוג זה שייך. כן? קלט זיפיק ארציון. נכון? אוקיי. נמשיך. פרק נון גימל. אפשר להמשיך או לא? הלאה. מימין לשמאל ומשמאל לימין. כשמסבירים, עכשיו, מאיפה המושגים ימין ושמאל? הם מושגים מהחוכמה הפנימית. אז הרב עכשיו מה הוא עושה? הוא עושה הלבשה שכלית למושגים פנימיים. הנה, בדיוק העבודה הראשונה שהוא אמר לעשות בפרק נון ב', הוא עכשיו נותן לנו הדגמה בפרק נון ג'. יפה? טוב. כשמסבירים אם כקודש בדעת השכל, בראיית התבונה האנושית, הולכים מימין לשמאל. כי הימין זה ההתגלות, השמאל זה השכל. כשמרימים את כל ערכי התבונה האנושית אל הרום העליון, שזה העבודה השנייה שבפרק הקודם, ומבארים את הכל על פי שיפת הקודש, הולכים מן השמאל אל הימין. בחיבורם של שני כוחות כאלה, מתכונן בניין שלם. כלומר, עושים שתי עבודות, ואחר כך זה מסתנטז מעצמו. כן. הוא לא אמר דין וחסד. אבל הדין זה מה שמחלק, זה מה שהשכל עושה, הוא אנליטי. כן, למשל, אצל חז"ל, מידת קל וחומר נקראת גם בשם דין. הדין נותן, דיו לבא מן הדין להיות כנידון. מה זה מן הדין? מקל וחומר. כן. החסד לא עושה הבחנות, הכל אותו דבר, נחמד כזה. מטשטש יפה כזה. כן, מורח. טוב. אז מה שאומר, אז זה ברור הפסקה הזאת? בסדר. מידת הנטייה מן השמאל אל הימין, כלומר, מאוצר רוח החוכמה שבאדם אל רוח אלוהים, הייתה בבצלאל, בבצלאל. מידת הנטייה מן הימין אל השמאל, משאיפת הקודש של התבונה הקצובה מהירה באדם ברוחו ושכלו בציורו ובכוח יצירתו, הייתה באוליאב. ועל פי שניהם יחד, יחדיו, נתכוננו כל כלי המשכן ומעשיהם. האוליאב דווקא הוא נטע מן הימין אל השמאל. כן, מן הימין אל השמאל. מההתגלות אל השכל, נכון. מי הוא היה? אז זה כתוב מפורש. במעשה המשכן. שני האחראים על בניין המשכן היו בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, והאוליאב בן אחי סמך למטה דן. פשוט. בצלאל עסק בעיקר בכלים, והאוליאב עסק בעיקר בבדים, בלבוש. כן, מה אתה אומר? על מה הרב מבסס את זה? גם בגלל שבכתוב נאמר שבצלאל היה עוסק בעיקר בכלים, והאוליאב בלבושים, אז זה עצמו כבר אומר את זה. יש גם מדרשים, יודע היה בצלאל לצרף אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ, ואמר לו משה בצלאל היית, נכון? כל המדרשים על בצלאל אומרים את זה. כן. מהנבואה. נכון. אבל מה זה יודע היה בצלאל? בדעתו. ולכן כתוב כך במדרש, שבהתחלה משה אמר לבצלאל לעשות את הכלים ואחרי זה את הקירות. מה עשה בצלאל? עשה קודם כל את הקירות ואחרי זה את הכלים. נכון? אמר לו משה, זה לא מה שאמרתי לך. אמר לו, אתה רוצה לשים רהיטים לפני שיש בית? אמר לו בצלאל היית. זאת אומרת, הוא שיתף את התבונה האנושית שלו. כן.
היום עושים את זה.
שמה?
כל יום ראיתי לפני החתונה.
כן. כן, אתה צודק, זה הרי הרמב״ם אומר, דרכם של בעלי דעה, שאדם קודם כל יש לו פרנסה, אחרי זה בונה בית, ואחרי זה נושא אישה, נכון? אבל דרכם של הטיפשים זה הפוך, שאחר כך הוא מזדקק לבריאות וכו'. רק שבימינו המענקים באים עם החתונה. אז זה תשתנה, כן, אתה צודק, כן. כשאנחנו לומדים עכשיו, מה אנחנו עושים? ימין לשמאל או משמאל לימין? אין לי מושג. אנחנו לפעמים עושים ככה, לפעמים ככה. אנחנו הרבה למטה משני הדברים האלה. אנחנו עכשיו לא מחדשים מעצמנו שום דבר, אנחנו רק מנסים להבין טקסט למישהו אחר. אז לכן, אי אפשר להגיד שאנחנו עושים לא את זה ולא את זה. בסדר? אנחנו פשוט בקנטים. בגובה הדשא. מנסים להבין, הרב קוק כתב, מה הוא אומר. אגב, איך אנחנו עושים כדי להבין מה הרב קוק אומר? אנחנו פשוט מאמינים שהוא מתכוון א' למה שהוא אומר, ב' שהוא מדבר בעברית, ג' שאנחנו יודעים עברית. כן, זה הדרך הפשוטה ביותר להבין ספרים. אנשים אומרים, וואי, אני לא מבין כלום בספר הזה. למה? כי אין סבלנות. אתה להבין, יש מילה. מה המשמעותה של המילה? לא לוותר. מה המילה השנייה? מה המשמעותה? ביחד מה זה אומר? זה הכל, פשוט ממשיכים הלאה. זה מתודה, קוראים לזה. היסוד העיקרי, כמו אדם רואה הר, הוא אומר, איך עולים על ההר הזה? תשים את הרגל פה, אחרי זה אני אדבר על הצד הבא. טוב. אם אין לי ציוד, אני לא יכול לעלות. לא, אני עולה יותר לאט. היסוד העיקרי הוא הפונה מן השמאל אל הימין, מאוצר החול אל רום הבוע הקודש. למה? למה זה היסוד העיקרי? כי לא תמיד יש לך רוח הקודש. תמיד יש לך שכל, אבל לא תמיד יש לך רוח הקודש. אז מה תעשה? תחכה שיבוא רוח הקודש? לא, תעבוד. בינתיים תעסוק מן השמאל אל הימין. אבל איתו צריך להיות מלווה גם, כן, הכוח הולך מימין אל השמאל, השואב עם עיינות הקודש ומשקה את מטעי החול. בצלאל ואיתו האוליאב עשו את כל אשר ציווה השם את משה. כן, ככה פסוק. אז קודם כל, שמים כן את בצלאל עיקר. ולפעמים האוליאב לא מוזכר בפסוקים. אבל לפעמים הוא גם מוזכר. ואיתו האוליאב. כן. אני הייתי משווה ביניהם לבין הרמב״ם והכוזרי. זה ממש כך. או רמח"ל, אני תרצה. נון דלת. אנחנו היום צועדים בדהירה, כן? צעדי ענק. הגענו כבר אל הפרק השלישי היום, כן.
קורח?
זה שאלה מעניינת. כתוב שקורח בעל רוח הקודש היה.
כן.
טעה בשכלו. הוא כנראה לא ידע לתרגם את רוח הקודש לשכל. כלומר, הוא טעה בדרך מן הימין על השמאל. הרי כתוב, קורח שפיקח היה. מה זה פיקח? שהוא רואה משהו. מה ראה? כן, זהו. אז מה ראה לי שהוא? מה ראה זה כבר בשכל. כן. כנראה. כן, יהודה הוא יותר מושרש בעולם התחתון. שהרי הוא ממלכתי, הוא מוסדי, הוא מקים את המלכות. דן. כן, 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 זה כי יש לו מחלוקת עם יוסף, אז הוא בא לקבוע הלכה כיהודה מול יוסף, אבל לעומת דן, דן הוא אנטי ממסדי בעליל, כן? שמשון עובד לבד, מלחמת גרילה, גם שבט דן לא רוצה להיות עם כל קהל ישראל, הוא פונה לו צפונה, זאת אומרת זה בדיוק הפוך. דן נמצא בקצה הצפוני, יהודה בקצה הדרומי, שניהם עריות. דן גור אריה, גור אריה יהודה. מה זה? להחכים ידרים. נכון. כן, טוב. אגב, מה פירוש ידרים? למה לא אומרים, ילך לדרום? לא, ידרים, יש אומר כוונה שהוא פונה לכיוון דרום. לכן כתוב בפוסקים ששמים, הרי בחוץ על הארץ, בתי כנסת היו במערב, פונים למזרח. יוצא שאיפה הצפון? מימין, משמאל לארון קודש. כשאתה מסתכל על ארון הקודש, הצפון משמאל, נכון? כתוב שמושיבים את הרב משמאל כדי שיתפלל לכיוון דרום, כדי שיחכים. כן, רוצים שהרב יחכים, בסדר. אבל לפעמים הרב רוצה דווקא להיות הרב כמצפין, כן. תלוי איזה קהילה. מעילית לתחתית, ומתחתית לעילית. זה גם ביטויים מהחוכמה הפנימית, שהרב נותן להם כאן פרשנות רציונלית. דרכי ההשגות שונים הם בכללותם. יש שמתחילת ההכרה מדרך הרצאה רגילה מאורך עולם ודרכם של בני אדם, בתכונת גופם, חושיותם ורגש נפשותם, או בדרך הגיון שכלם. זה הנתונים שמצויים באדם באשר הוא אדם. שכל, רגש, דרך ארץ, כל הדברים האלה. והיא בוקעת ועולה. מקשרת סיבה בסיבה, מעיין במעיין, עד שהיא באה לידי התגלות עליונה, אשר ממנה ינהרו פלגי חוכמה ודעת קדושים. אתה התחלת מדברים פשוטים, הגעת לדברים עליונים. אגב, ככה אריסטו אומר, שכל מהלך חוכמה מתחיל קודם כל מהדברים הפשוטים הברורים שגלויים לפנינו. אחר כך עולים. גם קאנט אמר, כל השגה תחילתה בחושים. הכל מתחיל מהחוש. כך גם כתב להבדיל רבנו סעדיה גאון בהקדמת ספר כיתב אל מוכתר פי אל אמנת ועל התקדת, או בעברית ספר אמונות ודעות. שם הוא מסביר גם כן שהחושים זה ראשית החוכמה. כן. אז זה מה שאומר כאן הרב, מתחילים מדברים פשוטים עד שמגיעים להשגות עליונות. זה למשל גם הגאון וילנה. הגאון מוילנה, ככה מספר רבי חיים וולוז'ין. הגאון מוילנה רצו לשלוח לו מלאך מן השמיים ללמד אותו תורה. הוא אמר לו, אני רוצה לבד. לא אוהב קביים, אני רוצה מעצמי. כן, כן, יש כל מיני אופנים. זה אחד מהאופנים לממש מה שאומר, להדגים מה שאומר הרב. ויש להפך. השגה הבאה בדרך התגלות עליונה ממעמקי הצילות. ותוכנית הערה וקדושה העליונה שוטפים ועוברים. גלי הנשמה מתגברים, ומעיינותיה הולכים וזורמים ממקור התואר העליון. והשכל ההגיוני ורגשי הנפש, כוח המדמה והחושים וכל אוכלות ההכרה, באים וממשיכים להם פלגים מנחל עדן עם זה. כלומר, אתה מתחיל מהתגלות, מרוח הקודש, דברים מיליונים, ואתה מקבל את זה בכלים. איזה כלים? כלים של השכל. עד שבאים הדברים לגבולם ותחומם הם. ונמצא ששני הדרכים הללו מתחלקים הם, בין דרך ההכרה שמלמעלה למטה, ובין דרך ההכרה שממטה למעלה. בין אור ישר, בין אור חוזר. זה חלוקה. רגילה. עד כאן ברור? כן, מה אתה אומר? כן, זה דומה. איך הפרקים מסודרים באורות הקודש? אורות הקודש זה מסודר מדורים מדורים. בדרך כלל בפרקים הראשונים של המדור מסבירים את העיקרון, ואחר כך מביאים טקסטים שונים מכתבי הרב, ממחברות שונות, שמדגימות בסגנון זה או אחר את העיקרון הכללי. עכשיו תגיד, אבל בכל זה ממש אותו דבר? לא. למה זה לא אותו דבר? כי יש עוד פסקה. בסדר? כלומר, הנזיר הביא את הפסקה הזאת בגלל חידוש שבה. כן, כמו שאומרים על משנה תורה. חוזרים על איזה מצווה שהוזכרה בחומשים הקודמים, לא נשנתה פרשה הזו, אלא בגלל חידוש שבה. וכאן יש חידוש. זה הפסקה הבאה. כן? אור חוזר, הוא מתכוון לדרך שממטה למעלה. זה ביטוי שנמצא בקבלה. זה כמו שאם אתה מאיר על מראה. אז יש אור שאתה שולח, ויש אור שחוזר. בסדר? או על וילון, שיש חלק מן האור שחודר, וחלק שמוחזר. זה אופן אחר להסביר את האור חוזר. ימין ושמאל? למה הוא אומר עילית ולא מלמטה? אולי זה בגלל הביטוי בספר יהושע לגולות עילית וגולות תחתית, אולי, כן. שם זה במובן של אסון, פה זה לא הכוונה. בירה המקטה, שם זה דבר רע, פה לא מדבר על משהו רע, מדבר על דבר שהוא, על משהו טוב, אלא זה ממטה, זה ממעלה. כן, תחתית זה דבר טוב. מה יעשה אדם בלי תחתית? בור בלי תחתית, זה נורא, נכון? בכלכלה למשל, תחתית זה דבר טוב. מה יעשה אדם שאין לו רצפה? יעזור לו שיש לו תקרה. יש ביטוי מעניין בחז"ל. לעולם ימכור אדם את קורות ביתו ויקנה נעליים לרגליו. כי בעולם הזה צריך נעליים. צריך ללכת. אז לפעמים מוכרים את קורות הבית. מה זה קורות הבית? ההשגות הרוחניות העליונות. צריך לדעת לוותר על זה לפעמים, כי יש צורך ללכת. כן. יש אנשים שלא מתחתנים. למה? הם עוד לא עברו משלב המושג אל שלב ההמשגה. טוב. אבל יש גם כן, עכשיו כאן זה נקודת החידוש, אבל יש גם כן ששני הזרמים, זה ההולך מעילית לתחתית, וזה ההולך מתחתית אל עילית, שניהם בבת אחת פועלים את עוז גבורתם. כלומר, לא שזה או זה או זה, יש ציסה מאחדת. שני המעיינות בבת אחת נפתחים, וזרמי קדושה וטהרה יפה ותפארת הולכים בבת אחת, ממעל לתחת להחיות שוכני עפר, ומתחת למעל להוסיף נערה בכל יפת קודש, ולהעלות שפלים למרום. אז רוח הקודש מתגברת היא, ואומרת שירה בגילת ורנן. ברכי נפשי את השם. זאת אומרת, יחד עם השם. אשרי אדם עוז לו בך. אז העוז שלו בא ממך. מסילות בלבבם זה בא ממנו. יש גם וגם. או שזה קורה בבת אחת באותו זמן. שיש לו גם פעולה שכלית שעולה עד שורשי הסיבות, יחד עם התגלות בו זמנית. זה קורה. זה כמו שלמשל, אדם הזדמן לו גם זרם של מים חמים וגם של מים קרים. מעניין, מה זה יוצר אצלו? מים פושרים. כן? משהו חדש, שלא היה מקודם. לפעמים בתוך השקית יש גם פיתה וגם פלאפל. זה הנמשל. זה, בבקשה.
מה זה אומר? להוסיף נערה בכל
יפת קודש. מתחת למעל להוסיף נערה, צחצוח, תפארת, אסתטיקה, לתכנים קדושים שבאים מלמעלה. כי לפעמים תוכני קודש שבאים מלמעלה הם מחשיכים. למה הם מחשיכים? בגלל שלפעמים, מרוב שזה בא מלמעלה, אני לא מבין כלום, לא משתף אותי. אתה נותן לי הסבר רציונלי, זה נותן נהרה, הבנה. לתת נהרה, כלומר הבנה, בתכנים שבאים מלמעלה למטה. זה כמו גחלים. גחלים זה שחור, נכון? שחור, אפור. אתה עושה, פתאום זה יהיה אדום. כתוב כל דבריהם של חכמים כגחלי אש. אז ברמחל, שזה כך דברי תורה. דברי תורה זה נראה דברים כאלה חשוכים. תנשוף קצת, תראה פתאום מה זה. וואו. אור ישר ואור חוזר. פרק נ"ה. גם זה מושגים שמקורם בתורת הסוד, כן? ימין שמאל, תחתית עילית. ישר חוזר, מושגים מתורת הסוד, שהרב כאן נותן להם הסבר. איזה הוא אור הישר במערכת השכל? הידיעות ההולכות ומסתעפות מן הקודם אל המאוחר. ואור החוזר הוא התוכן המסתעף מן המאוחר אל הקודם. זה הסברה חדשה של מה זה אור ישר ואור חוזר. למשל, אתה רואה חנות נעליים. זה סימן שיש אנשים שרוצים נעליים. נכון? שצריכים ללכת. אז אתה לקחת מן המאוחר אלא קודם. יש משהו אחר. אתה רואה, אנשים אין להם נעליים. אתה אומר, וואה, אני אפתח להם חנות לנעליים. אתה מתחיל מהקודם אל המאוחר. לא יודע אם זה עדיף. זה שני אופנים. כן? איזה אור הישר במערכת השכל, האידיעות ההולכות ומסתעפות מן הקודם אל המאוחר, ואור החוזר, הוא התוכן המסתעף מן המאוחר אל הקודם. מובן הדבר שהאצילות הראשונה, כלומר זו שמתחילה מן הקודם, היא יותר חופשית, רחבה וברורה. חסדיה שוטפים וזולפים בהרווחה, והשנייה צריכה לטפס ולעלות מהתחת אל הרום, מהסיבות המאוחרות אל הקדומות, הולכת היא בכבדות, גם בכמה דרכים לפניה, והיא בתורך קולעת אל הדרך המכוונת, וכשהיא עולה, עולה במשקל מצומצם, שוקלת המעלות העליונות, על פי המשקל הקצוב של התחתונות, ובעמל היא מגדילה את ההגדלה הראויה לאותן האזרחות שהיא מעלה. כן, לכן רמח"ל, בהרבה מספריו, במיוחד דרך השם, אבל בעוד ספרים, מדגיש את זה, שבמקום ללמוד מיליוני פרטים, צריך קודם כל ללמוד את העקרונות. את הבסיס, מה שנקרא כללים. הוא אומר, לעולם יהיו דברי תורה בידיך, כללים ולא פרטים. כי כלל אחד כולל מיליון פרטים. וכמו במתמטיקה, אדם יודע את הנוסחה, יכול לפתור מיליון תרגילים. לא יודע את הנוסחה, כל פעם הוא מתקשה. נכון? לכן יש עדיפות, יש יותר חופש בחשיבה שמתחילה מן הראשית. כי אם אתה מתחיל מהראשית, אתה רואה כל האפשרויות פתוחות לפניך. אפשר להגיד ככה, אפשר לקרוא, אנחנו מכריעים בכיוון הזה. או מגיעים לעוד צומת, עוד פעם מכריעים. באמונה, אז זה בשכל. זה אור ישר ואור חוזר בשכל. מה עם אמונה? באמונה, אור הישר הולך ישר. כחץ, למטרה המכוונת בציור האמונה. האמת הגדולה, התוכן העזיז, מלא הקודש, משך החיים האמיתיים וכל סיגוב ועידור במילואו. ואור החוזר, הוא מתחזק ועולה, מרחיב לאט את צעדיו, עם כל הציור הנדרש לו, יגיע אל ידם, בעומק ובירור יותר מרובה, אל המגמה התכליתית. כלומר, יש מי שכבר המטרה מסומנת לו, ברור לו לאן זה הולך, ויש מי שהולך בניסוי ותהייה. קצת ככה, קצת ככה, קצת ככה. כן, מעניין. מה? זה אור חוזר, בדיוק. זה כמו שרבי יהודה לוי בספר הכוזרי מאמר חמישי. הוא דן בכיצד, מהי הדרך הנכונה של האמונה? בבירור הקושיות של הפילוסופים או לא? אז הוא אומר זה תלוי. יש מי שדברי הפילוסופים בלבלו. אז אין ברירה, צריך להתארץ. יש קושיה, תתארץ. אתה לא תתארץ, אתה משאיר אותי במבוכה. אז אני חייב שתתייחס. ויש מי שאצלו מתנת האמונה נתונה בטבע. מה פירוש הדבר? לא שהוא טיפש, אלא הדברים אצלו ברורים כל כך, שברגע שתבוא אליו השאלה, הוא מיד ידע לענות עליה. כי הוא מיד יראה את מקום הטעות שבה. זה אינטואיציה כזאת. הוא רואה, זה שטויות מה שאתה אומר, כי. כן? רואים לפעמים שאנשים שהם נכון פשוטים, יש להם תשובות מיידיות לדברים שחכמים גדולים מסתבכים בהם. נכון? כן. אז מה זה מתנה? זה מתנת אלוה. יש יחידים כאלה, אומר רבי יהודה הלוי. רוב בני האדם לא בנויים ככה, אבל יש כאלה. זה יותר טוב. בסדר, אבל זה לא לכל אחד ניתן. זה כמו תגיד, זה יותר טוב שיהיה לי רכב, אבל אין לי. מה אני אעשה? אז זה יותר טוב שאין לי, אבל יש לי. זה לא משנה. אני אומר שיש אנשים כאלה, יש אנשים כאלה. נכון? מה יותר טוב? עיניים חומות או עיניים ירוקות? מה? עיניים רואות, זה בטוח, אבל מה יותר טוב? איזה צבע? זה לא טענה, יש צבע כזה, יש צבע כזה. נכון? ייתכן שאין בחירה. טוב. אז אני שוב חוזר למשפט. באמונה, אור הישר הולך ישר, כחץ למטרה מכוונת בציור האמונה, האמת הגדולה, התוכן העזיז, מלוא הקודש, משך החיים האמיתיים וכל סיגוב ועידור במילואו, ואור החוזר הוא מתחזק ועולה, מרחיב לאט את צעדיו, על כל הציור הנדרש לו, להגיע על ידם בעומק וברור יותר מרובה למגמה התכליתית. היסוד העליון, זה שבא ממעלה למטה, מושווה הוא תמיד עם כל כוחות החיים, עם כל המרחבים הרוחניים ההולכים ועולים מעצמם, מהתגבורת הנשמתית. כלומר, כשאתה מתחיל מהיסוד העליון, אז הכל נמס כמו חמאה, הכל קל, הכל מתברר, הכל כלול בתפיסה אחת. והענפים המתפשטים שומרי הפירות, הנה מתאגדים גם כן, על פי התעמקות ולימוד עם הנטיות היותר נלבבות וטובות, עם עומק התואר שבנשמה. אבל לא בעוצם החופש הראשון. כי אם על ידי הוראה מדוקדקת, על ידי ראיות ורמזים, על ידי נשיאת דעה, למרום, למרחוק ולירום. כלומר, לפעמים צריך להביא ראיות, הוכחות, למה שאתה אומר. כבר להיכנס לפלפול. נכון? כלומר, יש עמדה שרואה את הכל בצורה ברורה. יש עמדה שצריכה ראיות. אני זוכר שבזמנו, הרב צבי יהודה קוק, כשהיה, התחיל הנושא של הסכמי קמפ דיוויד. אם אתם זוכרים, היה דבר כזה הסכמי קמפ דיוויד. בזמני. אני זוכר. כן, אז היה הסכמי קמפ דיוויד בין ישראל למצרים. הרב צבי יהודה התפרץ ובכה ואמר, איך אפשר? מצרים זה כולו טומאה, ישראל זה כולו קודש, איך אפשר שיהיה בכלל שלום בין זה לזה? איך יכול להיות קשר בין טומאה כך אמר בפתוס רב. יומיים לאחר מכן הוא נתן שיעור בביתו שבו הוא הסביר שאין לערב הלכה באגדה. הלכה זה הלכה, אגדה זה אגדה, לא עושים בלבולים כאלה. אז אחד התלמידים אמר לו, לפני יומיים כבודו אמר שמצרים זה טומאה וזה קודש, זה לא עירוב הלכה באגדה? אז הרב צבי יהודה התחיל להוציא 20 מקורות הלכתיים בנושא, הלכתיים נטו, מדוע כל ההסכם הזה הוא אסור לפי ההלכה. אמר לו, האם זה ברור? אמר לו, כן. אמר הרב צבי יהודה, ברוך השם. כלומר, מה בעצם מתרחש כאן? לא, הוא לא הפחיד אותו. רצה להראות שיש פה שני מהלכים בנפש. יש אדם שמצד הערת הנשמה שלו הדברים ברורים, וזה מה שעשה הרב צבי יהודה באותו ערב. כשהדברים היו ברורים לו לחלוטין, ברור שהוא לא היה פטור מלתת את ההסברים האנפיים. יש קושיה כזאת, תירוץ כזה, איך מתייחסים למקור? אנפיים, לשון ענף. כן? זה יכולת לדעת בעצמך לדעת. אם זה ענף, אנפי, זה תוספת יוד למילה ענף. אמרתי ענפיים. מה לא ברור? ענפיים, אחרי שוונח, אפשר לא לשים דגש קל בפה, בגד כפת, אחרי שוונח. ממש לא מובן. טוב, אני חוזר פה לדברים. היסוד העליון מושווה הוא תמיד עם כל כוחות החיים, עם כל המרחבים הרוחניים ההולכים ועולים מעצמם מהתגבורת הנשמתית. והענפים, כאן, למה אני לא אמרתי ענפים? כי זה אחרי קמץ, נכון? והענפים המתפשטים, שומרי הפירות, הנה מתאגדים גם כן על פי התעמקות ולימוד, עם הנטיות היותר נלבבות וטובות, עם עומק התואר שבנשמה. כלומר, מתברר שמה שהוא השיג ברוח הקודש, זה גם נכון מבחינת הבירור השכלי. אבל, מה אתה רוצה? יפה. לכאורה, צריך קודם כל ללמוד תורת הסוד, ואז מתוך כך להגיע לענפים. הבעיה היא שכדי להגיע לתורת הסוד, אתה צריך הכנות. אז מה עושים? באמת יש פה בעיה. אז כן, למשל בספר שערי אורה אומר, תורת הסוד זה עץ החיים. תורת הנגלה זה עץ הדעת. צריך לאכול את עץ החיים לפני עץ הדעת. לפי זה צריך ללמוד סוד לפני הנגלה. מצד שני, אסור ללמוד סוד לפני שעמת הנגלה. אז מה עושים? אז הרב אשכנזי היה אומר, צריך שתלמיד ילמד את תורת הנגלה מרב שיודע תורת הסוד. זאת אומרת, ואז יוצא שיש הקרנה בתוך הנגלה של התלמיד מן הסוד של הרב. לא, בירושלמי אין עירוב הלכה והגדה. יש איחוד הלכה והגדה. משהו אחר לגמרי. טוב, על פי תמקוד ולימוד, עם הנטיות היותר נלבבות וטובות, עם עומק התואר שבנשמה, אבל לא בעוצם החופש הראשון, כי אם על ידי הוראה מדוקדקת, ועל ידי ראיות ורמזים, על ידי נשיאת דעה, למרחוק ולירום, וסוף כל סוף הכל מצטרף לאגודה אחת, והמים העליונים והמים התחתונים מתחברים, ותהום אל תהום קורה. מה אתה רוצה? אסור ללמוד תורה ממי שלא יודע סוד. כך כותב רבי חיים ויטל. רבי חיים ויטל אומר אסור, הוא אומר יותר מזה, הוא אומר אסור לפוסק, לפסוק הלכה, אם הוא לא יודע את הסוד של מה שהוא פוסק. הרבה, כלומר, לפי זה כמעט ואין לך רב בעולם שיכול לפסוק הלכה לפי זה. אבל חולקים על רבי חיים ויטל, זה בסדר. אין הלכה כמותו. אין הלכה כמותו. אבל הבאתי אותו כדי להבין את העיקרון. מה אתה אומר?
גם לא בבית.
גם לא בבית. כן, נכון. כן. מה? למעשה זה לא קיים. בסדר. אז אנחנו, ברוך השם, לומדים מתורתו של הרב קוק האב, מתורתו של הרב קוק הבן, והרוח של תלמידיו. אז מתוך זה אנחנו מתחברים אל הסוד, הכל אחד. וזיו הנפש והצילות החיים מפקים על ידם, אפילו לא הבנת את הבדיחה ולא נורא. וזיו הנפש והצילות החיים מפקים על ידם, ושירת עולמים אשר בחוסן האמונה מתגברת, מתאמצת והולכת מדור לדור. דור לדור, מאוחר כבר. דור לדור ישבח מעשיך, בכלל בדיחות לא מסבירים. דור לדור ישבח מעשיך וגבורותיך יגידו. הדר כבוד עודיך ודברי נפלאותיך עשיך ועזוז נאותיך יומר וגדולתך ספרנה. זכר רב טובך יביאו וצדקתך ירננו ורננה בלוואה. כן? עבודת הלוויים המטהרים בטהרת דין וגבורה. כן? ממטה למעלה. רונה פלט תסובבני סלע. עד כאן להיום. שלום.